ערב טוב לכולם. אנחנו בסדרת השיעורים של המידות, כוחות הנפש, הספירות. דיברנו בכמה רבדים עד עכשיו, והסדרה האחרונה שאנחנו עדיין בעיצומה, דיברנו על השבע אומות עד כאן בהרצאות הקודמות, וראינו איך שבע אומות הם בעצם מקבילים לשבע המידות, והמשמעות הפנימית של הדברים, שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את הציווי וגם את הנתינת כוח כמובן להיכנס ולכבוש את ארץ כנען, זה בעצם לא רק לכבוש שטח אדמה, שזה בוודאי כפשוטו קודם כל, אלא גם ובעיקר זה עבודת הנפש. עבודת הנפש זאת אומרת לכבוש את המידות, לתקן את המידות, וזה בעצם עיקר העבודה שיש לנו, שנשמה יורדת לעולם, יש לה עבודה קשה בעניין הזה, וזה הסמל של זה, זה ארץ כנען עם האומות שנמצאים בה והכיבוש שלהם. מה שנותר לנו ברצף הזה של האומות, נשאר לנו עדיין את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני. כי כאשר אנחנו מסתכלים בספר בראשית, בפרשת לך לך, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו ונותן לו את ההבטחה הנצחית, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, בברית בין הפטרים זה נאמר. שם אנחנו רואים את הרשימה של כל האומות. הפתיחה של הרשימה זה בשלושת האומות הללו, את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני. אבל בפועל אנחנו יודעים שכאשר עם ישראל קיבל את ארץ כנען, מתי שיהושע הכניס את עם ישראל לארץ, אז קיבלנו רק את השבע. ואילו את שלושת האומות ש... נאמרו לאברהם אבינו כראשונים ברשימה, לא קיבלנו עדיין. מתי נקבל אותם? בעזרת השם, בבוא הגאולה, אחרי ביאת משיח, כמו שיש פסוק אחר בתורה, שכתוב, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, מדובר לגבי ערי מקלט, שם כתוב שמתי שהקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו, ונקבל גם את הקיני, את הכניזי ואת הקדמוני, אז יש שם את המצווה לעשות ערי מקלט באותם מקומות. אנחנו ברצף השיעורים נלמד מה המשמעות של שלושת האומות הללו, מי הם האומות הללו, מה המשמעות שלהם, ובעיקר בעבודה הפנימית, בעבודה הרוחנית. בעניין הזה יש הרבה מאוד חומר בספרי קבלה, בספרי חסידות, במאמרים שונים, ועל שלושת אלה אנחנו ניקח, אבל נתמצת את אותם רעיונות, ננסה להוריד אותם בשפה מובנת ופשוטה כמה שאפשר, כדי שנבין את המשמעות של הדברים. לפני שנרחיב בכמה שאלות שאנחנו נשאל עוד מעט, קודם כל נציין, כמו שעשינו את זה גם בהרצאות הקודמות כשדיברנו על השבע אומות, אז קודם כל ציינו כל אומה ואומה כנגד איזה ספירה היא מקבילה. כמו שדיברנו, הכנעני זה כנגד חסד, החיתי כנגד גבורה וכו', ולא נחזור עוד הפעם על כל הרשימה. נראה גם בשלושת אלו כנגד מי הם. קודם כל, יש, כשמסתכלים קצת בנושא, כפי שזה מרוכז גם בסדרת הספרים הידועה, האנציקלופדיה התלמודית ובמקומות נוספים, אז יש דעות שונות מי הם הקיני, הכניזי והקדמוני, איזה אומות הם בדיוק. אנחנו כאן נביא, מה שמופיע במאמרי חסידות, את דעתו של רש"י. רש"י על המקום, על הפסוק, את הקיני, את הכניזי ואת הקדמוני, הוא מציין מי הם האומות הללו. מה לשונו של רש"י? הוא כותב שהכוונה היא אדום, מואב ועמון. אלו שלושת האומות, והם, אומר רש"י, קיני, כניזי וקדמוני, והם עתידים להיות ירושה לעתיד, כמו שאמרנו קודם. הסדר אדום, מואב ואמון, זה לא לפי הסדר של הפסוק קני, קניזי וקדמוני, אלא זה הולך הפוך. דהיינו, אמון, כפי שנראה עוד מעט, אמון זה הקני, מואב נקרא הקניזי, ואדום הוא נקרא הקדמוני. עכשיו, כנגד מי שלושת האומות הללו, כנגד מי שלושת בין אם הם נקראים בלשון הנבואה לאברהם אבינו, קני, קניזי וקדמוני, ובין בלשון רשי, שזה אדום, מואב ואמון, כנגד איזה כוחות, איזה ספירות שלושת אלה, אז כפי שמבואר בחסידות, שזה כנגד שלושת הראשונות. זה נקרא בשפה ג' ראשונות קוראים להם. ג' ראשונות הכוונה היא כתר, חוכמה ובינה. אם אתם זוכרים, כשדיברנו בהרצאות על עשר המכות, גם שמה זה היה בדיוק באותו אופן שהיה לנו את השבע המידות וכתר, חוכמה ובינה. כי כשמדובר, וזה נושא, אולי בהזדמנות אחרת נרחיב בזה יותר, בקליפה, הרי אנחנו מדברים כרגע על קליפות, על הפך הקדושה, אין אצלם דעת. חסרי דעת. דעת, יש לו את המשמעות שלו, זה לא רק בלשון ההלצה שאומרים חסר דעה, אלא המשמעות של דעת שהוא גורם את ההולדה של בנים עם תוקף, עם עמידה, בקליפה אין צאצאים, אין המשכיות נצחית ואמיתית, זה בגלל שאין שם את עניין הדת. אני לא מרחיב בזה, אני אומר את זה רק בשתי מילים. לכן, כשמדברים בקליפה, מדברים על כתר, חוכמה ובינה. קודם כל ננסה למצוא את ההקשר, מה הקשר, למה הקני נקרא בינה, והכניזי נקרא חוכמה, והקדמוני נקרא כתר. ואם אנחנו מדברים על האומות, אז אמון זה בינה, מואב חוכמה, ואדום כתר. ההקשר, כפי שמופיע במקומות שמדברים על זה, מופיע הקשרים מאוד מעניינים. נלך מלמטה למעלה. בינה, חוכמה וכתר. קני, שזה כנגד אמון, ואמרנו שזה כנגד בינה. המילה קני זה מלשון קניין. מה זה קשור לבינה? כשמדובר בתהליך למידה של שכל, והזכרנו זה כבר בהרצאות קודמות, שמה זה חוכמה ובינה? חוכמה זו ההברקה. נפל לך הרעיון, ההברקה שנפל לך בראש זה החוכמה. וכשנפל לך ההברקה בראש, יכול להיות שבאותו שנייה הרגשת מאוד נוח, מאוד נעים עם האור שהעיר לך, אבל בעצם זה עדיין לא שלך. בעצם עדיין לא הפנמת, זה יכול לברוח לך באותה שנייה כמו שזה בא. ואז נשארת בעצם בלי כלום. מה זה בינה? בינה זה שאותה הברקה שנפלה בראש ירדה להבנה, הפנים את זה, אורך, רוחב, לפרטים, זה בינה. כמו שהזכרנו פעם באותיות של שם הוויה.
זה כמו אינטליגנציה, בינה זה בעצם אינטליגנציה.
כן. נכון, גם כן.
שיש.
נכון. בונה, בינה גם לשון בניין. בית. נבנה כאן בניין שלם עם ריבוי פרטים. הזכרנו את זה באותיות של שם הוויה. חוכמה מסומלת ביוד, ובינה זה ההי. בדיוק מאותה הסיבה. שחוכמה זה נקודה בלבד, כמו הברקה, שזה כמו עוד יוד, עוד קטנה מאוד. ולעומת זאת, בינה זה היי, כי ההי זה עוד שיש לה אורך ורוחב וכן הלאה. במילים אחרות, מתי אפשר לומר שהאדם קנה את הדבר? קנה את הרעיון, זה שלו. הוא יכול לומר, קניתי את זה, הפנמתי את זה, זה אצלי, זה רק כשיש בינה. כי כשיש חוכמה, לפני בינה, עדיין לא קניתי. יש הברקה, אבל זה עדיין לא שלי. אז אם ככה, קני, מלשון קניין, הוא מרמז לבינה. כי כשיש בינה, יש קניין, יש הפנמה, יש תפיסה, כמו שצריך. גם כפי שרשי אומר, שהקני זה כנגד המון, גם על זה כתוב בחסידות ביור מעניין, שהמון אותיות נועם. מתי? כשאדם יש לו את הבינה והוא כבר הבין את זה, קנה את זה, הפנים את זה, אז יש לו את הנועם, אז יש לו נעימות. פשוט הוא מרגיש נועם בהתיישבות, אבל כשרק בנקודה בלבד, יש לו אור גדול, אבל הוא לא יכול להגיד, אני מרגיש נעימות בעניין. עדיין לא תפסתי, זה יכול לברוח לי. יוצא שהמון מלשון נועם, קיינים מלשון קניין, שניהם מסמלים את הבינה, שבינה זה אותו עניין. עכשיו נעלה לכניזי. הכניזי הוא כנגד חוכמה, וכניזי אמרנו זה כנגד מואב. למה כניזי ומואב קשור לחוכמה? פשוט מאוד, כתוב, הפסוק הרי אומר, והדרת פני זקן. הפסוק יש לו עוד חלק, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. מפני שיבה תקום, הכוונה היא אדם שהוא הגיע לגיל מופלג, גיל שיבה, ואתה צריך לקום לפניו. והדרת פני זקן, זה לא כמו שמבינים בפשטות זקן, אדם שהגיע לזקנה. כי אם כך, למה התורה צריכה לכפול את הדברים? אם כבר אמרנו, מפני שיבה תקום, הדברים כבר כלולים. אלא מה הכוונה והדרת פני זקן? כתוב על זה, זקן, מי זה? זה שקנה חוכמה. מי שיש לו חוכמה, הוא נקרא זקן. יכול להיות שהוא בגיל אולי מאוד צעיר, אבל כשיש לו חוכמה, הוא נקרא זקן. ככה אומרים חכמים. על כל פנים, זה במילתא דבדיחותא בחודש אדר. אבל לחזור לענייננו, כשיש לנו את החוכמה, זה זקן. זה מרומז בכניזי. כניזי יש בו אותיות זקן. כן? כמו שזקן זה חוכמה, אז הכניזי מרמז על חוכמה. גם האומה שהיא כנגד חוכמה זה מואב. מה זה מואב? מואב, המילה מואב זה מלשון מאב, גם כפשוטו. למה קראו לבן מואב? מכיוון שבנות לוט הרו מלוט, אז הם קראו לו מואב. המילה מואב זה מלשון אב. אז אם כך, אבי, אז אם מואב זה מלשון אב, ידוע בחסידות חוכמה ובינה נקראים אב ואם. כמו כפשוטו, כשיש תולדות, הרי ברור שזה חייב לבוא מאב ואם. מה נותן האב? רק את הטיפה. מה נותן את ההם? את ההרחבה, שהטיפה הזו מקבלת הרחבה 9 חודשים בבטן האם, נהיה לה הרחבה. לכן אב זה חוכמה, זה רק הנקודה, ואם זו הבינה שהיא נותנת את ההרחבה. אז יוצא שמואב מלשון אב, זה מסמל כנגד חוכמה, כי חוכמה נקרא בחסידות אב. אז יוצא שגם האומה שנקראת בשם מואב, וגם איך שהתורה קוראת לזה כניזי, מובן למה זה קשור לחוכמה. הכי נעלה זה הכתר. הכתר זה מעל סדר ההשתלשלות. הכתר זה הקדמוני. הקדמוני זה כנגד אדום. מה זה קשור לכתר? זה הכי פשוט. קדמון, קדמוני. מי הכי קדמון? זאת אומרת, מי מעל כל סדר ההשתלשלות, מלפני הכל, הוא הכתר, שהוא לפני כל התחלה של כל מה שיבוא לאחר מכן. גם אדום, אדום כידוע זה עשיו, כשנולדו יעקב ועשיו, אז מי שיצא ראשונה, מי שהיה בכור, זה היה עשיו. אחר כך מחר את הבחורה, הביא את זה לבחור האמיתי ליעקב. אבל מלכתחילה היה לעשיו זה כתר של קליפה, כתר שהוא קדמון בצד השלילי, שזה אדום. על כל פנים, אז אנחנו רואים שהקייני, הכניזי והקדמוני כנגד הספירות העליונות, ג' ראשונות, בינה, חוכמה וכתר. מה שאנחנו ננסה ללמוד ולהבין, לפחות נתחיל אחרי שדיברנו בהרחבה על השבע אומות ועל העבודה שלנו בכיבוש האומות, זה עבודה בכיבוש המידות, שאדם צריך לזכך את כל ה... שהחסד יהיה טהור, שלא יהיה אהבה זרה, והגבורה תהיה גבורה כמו שצריך להיות, וכן הלאה. וזה הסיבה שקיבלנו את ארץ כנען עם השבע אומות. השאלה שנשאלת, יש כאן כמה דברים שצריך להבין, נשאלת השאלות, ומתוך השאלות נגיע בעזרת השם להבנת העניין. דבר ראשון צריך להבין, אם הקדוש ברוך הוא, כשהוא דיבר עם אברהם אבינו, והבטיח לו, ואמר לו, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, והבטיח לו 10 אומות, מלכתחילה את כל 10, אז מה הסיבה שבפועל, כשהם קיבלו את זה, הם לא קיבלו את כל 10 בבת אחת? קיבלנו את 7, והעשר והשלוש הנותרים ממתינים לביאת המשיח. זאת אלפי שנים, מאז שאברהם אבינו קיבל את האמירה הזו בברית בין הבתרים, עדיין אין לנו שייכות לכבוש, לקבל, להיות באופן שכיני, כניזי וקדמוני, בינה, חוכמה וכתר, יהיה באופן מלא בקדושה, ולא יהיה שום יניקה, שום עניין שקשור לקליפות. מה הסיבה? מה הבעיה? למה את המידות לתקן נתנו לנו מיידי, ואת השלושת הראשונות תמתינו לביאת המשיח? למה אי אפשר לעשות את זה קודם? מה הרעיון שעומד מאחורי? זה נקודה אחת שצריך להבין. ורואים שלא רק שלא נכנסנו לשם, אלא נסתכל בפסוקים שהתורה מזהירה אותנו ואומרת לנו, אל תצר את מואב. אל, משה רבינו קיבל את הציווי לא לעשות, לא לחוצרות צרות למואב, לא לכבוש אותם, ואל תתגר במלחמה. גם על המון כתוב אותו דבר. כתוב, וקרבת מול בני המון, אל תצורם ואל תתגר בם. שוב רואים שהתורה מזהירה אותנו, המון ומואב, שזה כמו שאמרנו קודם, קיני וכניזי, לא להתעסק עם זה עדיין, זה עדיין לא הגיע הזמן. אותו דבר על אדום, כתוב במפורש בנבואה, בעובדיה כתוב, שרק ביום ההוא, דיינו בגאולה, אז כתוב, ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהרי סב, ואז נקבל את זה. באותו פרק כתוב בסיום, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרי סב, והייתה לה השם המלוכה. למה לא קודם לכם? פלא נוסף בעניין, ידוע ששבט לוי, כשנכנסו לארץ וחילקו את ארץ ישראל לכל השבטים, ידוע ששבט לוי לא קיבל חלק בארץ.
גם כהנים?
שבט לוי זה. שבט לוי זה כל השבט, כמובן, הכהנים והלוויים. כל שבט לוי. כמו שהפסוק אומר, לא יהיה לכהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק מנחלה עם ישראל. למה? כי השם הוא נחל אותו. כתוב, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחד. מעניין לראות את לשון הרמב״ם, שהוא מסביר את העניין בסוף הלכות שמיטה ויובל. אומר הרמב״ם כך, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען. אחר כך הוא מסביר בהמשך הדברים, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל, הוא בביזתה עם אחיו, מפני שהובדל לעבוד את השם ולשרתו. שבט לוי הוא מובדל לעבוד את השם ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. הם צריכים להיות רבנים, הם צריכים להיות אנשים מורמים מעם, שנאמר, כתוב על שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם. אתם אין לכם שייכות עם העולם, אתם לא נוהגים בהנהגה שכולם נוהגים, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זיקה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. זאת אומרת שבט לוי אין להם חלק. ועוד מעניין, שכשמסתכלים ספר יחזקאל, במקומות ששם מדובר על חלוקת ארץ ישראל העתידית אחרי ביאת משיח, שם פתאום רואים ששבט לוי כן מקבל, מקבל חלק בארץ, כמו כולם. שער לוי אחד, שם כתוב. ומה מוסבר על זה? שבאיזה מקום יהיה לשבט לוי חלק, כמו כולם, בקיני, בכניזי ובקדמוני. זאת אומרת ככה, בשבע אומות, שמה באמת יש פסוק בתורה, התורה לא משתנה. אם כתוב בתורה לא יהיה להם חלק ונחלה עם ישראל, אז התורה לא יכולה להשתנות, אז לא יהיה להם לא עכשיו ולא לעתיד. אבל איפה, על מה התכוונה התורה לא יהיה להם? מדויק בלשון הרמב״ם, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו איפה? בארץ כנען, זה לשון הרמב״ם, ארץ כנען. אבל בקני, הכניזי והקדמוני, שזה לא נכלל בהגדרה ארץ כנען, כתוב במפורש ששם יהיה להם. צריך להבין מה ההבדל. אם אנחנו אומרים, מה? הכניזי והקדמוני
לא נכללים מהים הגדול עד...
הם לא נכללים בהגדרה ארץ כנען, הם נכללים מנהר מצרים עד נהר פרת, אבל ארץ כנען, כמו שדיברנו על זה בארצות קודמות, שלמה קוראים לזה כנען, כשם כללי, לכל השבע. כני, כניזי וקדמוני לא נכלל בכותרת ארץ כנען. ארץ ישראל לגבולותיה נקרא לזה, אבל לא ארץ כנען. הרמב"ם מדייק ואומר, כל שבט לוי מוזרים שלא ינחלו בארץ כנען. זאת אומרת, ויש על זה הרחבה ומקורות וביורים, אבל השורה התחתונה בארץ כנען, לא בכני והכניזי והקדמוני, כן. נשאלת השאלה, מה ההבדל? אם הסיבה למה הם לא נוחלים, כי אמרנו שהם מובדלים מכל ענייני העולם, והובדלו בדרכי העולם וכולי, אז מה ההבדל? אז גם שמה לא. ואם שמה כן, אז למה בארץ כנען לא? מה מונח פה? זאת אומרת, כאן מונח, כשנבין היטב את המשמעות הפנימית של כל המושג הזה של ארץ כנען מצד אחד, לעומת כניזי וקדמוני מצד שני, ונבין את ההבדל ביניהם, ונבין היטב מה ההבדל בין השלוש ראשונות בספירות לשבע האחרונות, בקיצור יותר ונקרא מידות, שבע נקראים מידות, והשלוש קוראים להם בשם כולל מוחים, מוח ולב. כשנבין הבדל, את ההבדל בין מוח ולב, כפי שזה באלוקות, כמובן כפי שזה גם בנפש, כפי שזה במטרה שנדרש מיהודי להתעסק עם זה, נבין לעומק את העניין, אז נבין את כל העניין, מה שדיברנו, למה מחכים רק לביאת המשיח, ולמה שבט לוי כן, וכל מה שקורה, ועוד כמה פרטים שיובנו מתוך זה גם. אז נמשיך, לפחות נתחיל, כמה שנספיק היום. אנחנו נדבר כרגע, נרחיב קצת, להבין את ההבדלים הקיימים בין עולם השכל לעולם הרגש, עולם המוח, עולם הלב. אלו ממש עולמות הופכיים, תכונות הפוכות, כיוונים הפוכים לגמרי. אנחנו צריכים להבין היטב את ההבדלים שביניהם, וככל שנבין היטב את ההבדלים שביניהם, ככה יקל עלינו להבין במובן הפנימי והרוחני את הדברים שדיברנו קודם. הבדל אחד, כתוב הרבה הבדלים, ניקח כמה שנוגעים לענייננו. כל המושג של מידות זה מושג שנותן, אני אגיד קודם את ההגדרה, אחרי זה אני אסביר. מידות נותן מקום, נותן נתינת מקום לזולת, נותן יחס לזולת. מוחין להפך, לא נותן מקום לזולת, סגור בפני עצמו. עכשיו אני אסביר. כשמדובר למשל על מידות, ניקח לדוגמה אהבה, מידה הראשונה, חסד.
זאת אומרת, המוחין לא נותן לרגש.
לא נותן מקום לזולת. מיד אני אסביר וזה יהיה מובן בעזרת השם. כשמדובר על מידות, נתחיל לדוגמה אהבה. לאהוב, לגלות אהבה, צריך למי? צריך למי? אין מושג שהוא מגלה אהבה ואין למי. ניקח שמחה, שזה במידות. אז אם באים, ביום שמחה שלך, אתה שמח, אתה שמח, אתה מחתן את הבן, את הבת, בר מצווה, לא משנה, שמח. בא עוד בן אדם לשמחה, זה לא מפריע לך לשמחה, עד הרבה. בא עוד מישהו לשמחה, מוסיף. השמחה גודלת, אתה עושה ריקוד, ועוד מישהו מצטרף לריקוד, אז השמחה עד יותר גדולה. במידות הזולת לא מפריע, לא רק שהוא לא מפריע, הוא עוזר. כל עניין המידות זה לתת מקום לשני, וליצור את מציאותו של השני, ובלי השני, בלי הזולת, אין מידות. כל מושג המידות זה זולת. לעומת זאת, מוח, שכל, זה בדיוק להפך. כשאדם רוצה להתעמק, לגלות את, לעצמו, הרי מוכין זה לעצמך, אתה מתבונן, אתה מבין, ואתה עכשיו רוצה להתרכז בהבנת עניין. הסביבה, הרעש, יפריע לך. הזולת שידבר איתך לא יאפשר לך להתעמק, להתבונן. כשאתה רוצה שהמוח שלך יהיה פעיל ויתעמק בעניין מסוים, אתה צריך שקט. אתה צריך לבד, אתה רוצה עם עצמך. אתה שקט עם עצמך, אף אחד לא יפריע לך, אתה יכול לשבת ולהתרכז בעניין. כשיש המולה מסביב, זה לא נותן לך מקום. זאת אומרת, מוח לא נותן מקום לזולת. מידות בדיוק להפך. הם לא רק, הם נותנים מקום לזולת. אולי ניתן לכך, זה אצלנו, אצל בני אדם, אבל ניתן לדבר למשל אצל הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא גם יש לו, הוא, מה פרוש יש לו? הוא "אנטו דאפיקה תסר תיקונין", כך כתוב בתח אליהו. הוא הפיק, הוא גילה, הוא יצר את אותם 10 כוחות. הוא הציל מאיתו 10 כוחות. כשהוא, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, נבראים, בין אם מדובר בנבראים הכי עליונים עד לנבראים הכי תחתונים, איך נבראו הנבראים? על ידי המידות האלוקיות או על ידי המוח האלוקי?
המידות.
המידות. עולם חסד ייבנה. העולם נבנה על ידי מידות חסד. לכן יש בבריאה, במעגל של הבריאה, 7 ימים. 7 ימים כנגד 7 מידות. כל יום כנגד מידה אחרת. כי העולם, מציאות העולם, קשור למידות. לעומת זאת, מוח, שכל, הבנה, זה מנותק. לא נותן מקום למציאות של עולם. לכן כדי שיהיה מציאות של עולם, הקדוש ברוך הוא כבר יכול להציל גילה כוח של חסד, וזה מאפשר ונותן מקום למציאות של עולם, מציאות של נבראים, וכן הלאה. נוסיף כאן עכשיו עוד נקודה מעניינת, שזה יהיה גם נוגע. כשאנחנו אומרים שבעולם המידות זה הפוך מעולם המוח, כמו שאמרנו כרגע, האמת היא אבל, עכשיו נלך, כמו שאומרים, פסיעה נוספת, בעולם המוח עצמו יש שתי רמות. נגיד שוב את ההגדרה ונסביר את זה. יש, נגיד את השפה שכפי שזה כתוב בחסידות, ואחר כך נפשט את זה יותר. יש מה שנקרא מוחין, מוח, בעצם, ויש מה שנקרא מוחין השייכים למידות. עכשיו אני אסביר. כשאנחנו אמרנו שמידות נותנים מקום לזולת, אין שכל בזה? אין היגיון בהתנהגות של המידות? ודאי שיש התנהגות. כשאתה נותן אהבה למישהו, כשאתה שמח, אתה מתנהג חלילה כמו בהמה, בלי שכל? יש שכל בזה. יש שיקול. על דרך. אפילו יותר מזה, אבל יש שכל בזה. ודאי שיש שכל. אבל מה? זה שכל כזה שהתלבש בתוך המידות, בתוך ההתנהגות שלך כרגע במידות, והוא מפעיל את זה. זה לא עצם השכל. זה לא מוחים בעצם. זה לא שכל, התבוננות, מוח, כפי שהוא נטו. בדיוק.
כאילו, המידה נבראה לחוד, ביחד לבריאה, כאילו, המידה ביחד עם התכונות של השכל,
בדיוק. המידות,
זה כמו הבהמה.
אולי אם נדבר ביחס לבורא, זה יוצא מאוד מעניין. מה אמרתי לכם לפני משפט אחד? שהבריאה, כדי להתקיים, היא הייתה צריכה להיברות ממה? מהמידות האלוקיות. ולכן העולם הוא בשבעה ימים, זה המעגל, כנגד 7 מידות. שבת זה מלכות, יום הראשון זה חסד. אבל מאוד מעניין, אנחנו הרי יודעים, אני אדבר על זאת בעזרת השם בהרצאות הבאות, שהעולם נברא ב10 מאמרות. 10 מאמרות זה כנגד כל 10. אז מה קורה פה? 10? כל 10? או רק 7? ושימו לב מה קרה, 10 מאמרות נדחקו להם לתוך 7 ימים. הקדוש ברוך הוא אמר בשבעה הימים הללו הוא דחק בפנים 10 מאמרות. ככה זה כתוב בחומש. מה קורה פה? המסגרת זה 7, המסגרת זה המידות, רק בתוך המידות יש את כל 10, בוודאי יש גם את החוכמה ואת הבינה, הכל, אבל זה לא חוכמה ובינה כפי שהוא, מה שנקרא מוחים בעצם נטו, זה עד כמה שזה שייך למידות. זה דרך זה, לכן זה, רואים את זה שהעשר כאילו נדחקו לתוך 7, אבל
שכל תלוי מידות,
שכל ביחס למידות. עכשיו נחזור לענייננו. אז כשאנחנו אמרנו שמוח מוחין שולל מציאות, שולל עולם, על איזה מוחין התכוונו? מוחין בעצם, מוחין נטו זה, אבל מוח שיכול, שכל שמתלבש במידות, ודאי הוא הולך ביחד. הרי מידות חייבים להיות על פי השכל, אדם צריך לנהוג בצורה מסודרת. זה באופן מאוד כללי ההבדל בין מוח ללב. לכן גם המוח הוא קר והלב הוא חם, כי המידות זה חום, הלב סמל המידות זה חום. חום זה אתה מתחמם רק כשאתה משפשף שני דברים יחד, מתחמם, אתה לא לבד. המוח הוא לבד, הוא קר, שכל הוא קר, הוא אדיש. לב, כן? לעומת זאת לב זה לתוך הזולת. זה באופן כללי ההבדל. עכשיו זה נותן לנו, כמו שאומרים, לא נוכל לסגור את כל הפינות במסגרת של ההרצאה הזו, זה יהיה רק כפתיחה לעניין, אבל נגיד עוד מילה אחת לפחות ובעזרת השם ההמשך יבוא. אבל עוד מילה אחת חשובה, שזה המילה הבאה, זה יהיה כהקדמה ופתיחה למה שנדבר על. עד פה שדיברנו על ההבדל בין מוח ולב, דיברנו כפי שהוא בצד עצמו, מה שהזכרנו כרגע. עכשיו נדבר על עוד נקודה. מה ההבדל בין קדושה לקליפה? דיברנו על זה בהרצאות קודמות. קדושה זה, כל דבר שקשור לקדושה כתוב בתניא, שכל דבר שקשור לקדושה זה ביטול לקדוש ברוך הוא. בלי אגו, אפסי. כל דבר שקשור לקליפה זה ישות, זה מציאות, זה אגו. יש מצב של קליפה במידות, רע במידות, יש מצב של קליפה, של רע בשכל. מה שנקרא, יש מידות מגונות, מידות מקולקלות, ויש חוכמה ושכל שהוא מה שנקרא חוכמות חיצוניות, לא חוכמת התורה, לא חוכמת האמת. איפה הקליפה יותר אפשר, כמו שאומרים, לזהות אותה, להצביע עליה, לומר, תראה, זה קליפה, זה בעיה, ואז בוא נראה איך נתמודד איתה.
בוודאי במידות.
במידות? המידות, בהן אתה הרבה יותר קל יכול להגיע למצב, אני רואה את הבעיה. גס רוח, אדם שהוא לא עלינו רע, כל מידות לא טובות, זה דבר שאתה יכול לראות, הנה זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא אנושי, זה לא דבר שאפשר להיות איתו, זה לא אפשר להסתדר איתו. המידות מגונות, מידות, קליפה במידות זה דבר שהקליפה היא גסה. קליפה גסה זה נקרא, זה גס, זה דבר ניכר לעין, זה דבר מוחשי, ואתה יודע במה לטפל, לא שזה קל לטפל, לא שקל לתקן מידות, אבל אתה יודע על מה, אתה יודע להצביע על מה מדובר. כשמדובר אבל בשכל של קליפה, ביותר קשה. בשכל אדם אומר, מה הבעיה? זה נטו שכל, זה ראית רעיונות יפים, מה לא טוב בזה? זה לא גסות הרוח, זה לא אני הורג מישהו, אני הורס מישהו, זה שכל, זה ראית רעיונות, זה הבנה יפה. ולך תבין שכשמדובר בחוכמות חיצוניות זה קליפה, זה ישות, הרבה יותר קשה. קוראים לזה קליפה דקה. קליפה דקה לא בגלל שזה קליפה קטנה, זה הרבה יותר קשה להתמודד עם זה.
גם הסכנה מזה הרבה יותר קשה.
הסכנה יותר קשה, נכון. יש ביטוי באחד המאמרים שכתוב על אדם שנכנס לתוך חוכמות חיצוניות, כתוב כל בעיה לא ישובון. זאת אומרת, זה גורר וגורר וגורר, ומאוד קשה לך להגיד, מה הבעיה? אני עשיתי כאן משהו לא טוב? אני בסך הכל לומד, להפך, אני נהיה אינטלקטואל, ואני יודע הרבה דברים, ומה הבעיה בזה? הקליפה במוח היא הרבה יותר קשה לתקן אותה, להתעסק איתה, לעומת כשיש קליפה במידות, זה משהו הרבה יותר, ולכן, ובזה נסיים היום, לכן רואים גם שאדם שעושה עבירה במעשה, אז הוא יודע, טוב, אני חייב לחזור בתשובה, אני עשיתי משהו לא טוב. אבל אדם שרק מהרר במחשבתו על דברים לא טובים, אז הוא אומר לעצמו, ככה רמב"ם כותב, בעצם מה עשיתי? מה, אני חטאתי? אני בפועל עשיתי עבירה? אני רק חשבתי על זה, אבל לא עשיתי כלום. יותר קשה לו להשתכנע שמשהו כאן לא בסדר, והרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שאדם צריך לחזור בתשובה לא רק על מעשים רעים, גם על דעות רעות. על דעות רעות, וזה הרבה יותר קשה. כי קליפה במוחין היא יותר קשה מהקליפה במידות. טוב, אנחנו נעצור בנקודה הזו, אנחנו ממש עצרנו, כמו שאומרים, באמצע המשפט, אבל הנושא הוא די ארוך. אנחנו בעזרת השם בהרצאה הבאה, אני מקווה שנשלים ונבין ונסגור את כל ההבנות.